הקצה משודרת מאולפני BPM. המכללה של תעשיית המוזיקה BPM, המציעה מגוון קורסים מובילים בתחומי הרדיו, קריינות, די-ג'יי, סאונד והפקה, פיתוח קול ועוד. פרטים באתר bpm-music.com.
הקצה, הקצה, קייזי רדיו,
Welcome. It's nice to have you here. I'm so glad you could come. This is going to be such an exciting day. I hope you enjoy it.
Isn't it about time for somebody's favorite radio program?
Radio, what the fuck?
Radio Rocky.
Cinemascope.
Yeah.
Cinemascope. Cinemascope. In Yair Rave.
So, yeah, that's the voice.
The radio.
That's the radio.
This is the radio.
That's a DJ.
No, hi there.
תגידו, מה הסרט הכי טוב שראיתם בעשור האחרון, משנת 2010 ועד היום? העשור השני של שנת של המאה ה-21. תכתבו לי בבקשה. צריך להתחיל לתרגל לקראת סיכומי העשור. אז אין זמן, צריך הרבה מאוד סרטים. התחלתי לעשות רשימה והקלטתי לי כל כך הרבה סרטים ואני לא מצליח להחליט, ובטח פספסתי. אז מה הסרט הכי טוב שראיתם בעשר השנים האחרונות? בסוף 2009 ועד לרגע זה. ברוכים הבאים לסינמסקופ, רדיו הקצה. זה מצחיק שהשדרן לא מצליח לבטא את שם התוכנית שלו. סינמסקופ, אני צריך לעבוד על זה. סינמסקופ, רדיו הקצה. בסך הכל תוכנית מספר 226. אני יאיר רווה. בשידור חי, בשעה 2:02 באולפני רדיו הקצה. בדרום תל אביב, את התוכנית עושים עומר סנש, ספיר כהן, בן אש, לאה שפיגל, ניר לימור, מכללת BPM. תודה למכללת BPM, תודה לצוות הקמת האתר החדש. תודה לקוואמי, תודה לכם שאתם מאזינים. אם אתם מאזינים בשידור החי, תנפנפו, אני רואה אתכם. אם אתם שומעים בהקלטה, אז אני גם רואה אתכם. יש לנו יחסית תוכנית רצינית, לפחות בחצי הראשון שלה, יש לי ככה דברים להגיד, אבל זה יקרה. אבל יולי, ונכון, שבוע שעבר עוד היה, זה עוד היה, היה כבר, לא אמרתי את התאריכים, 9 ביולי וו תמוז. אז שבוע שעבר היינו בתחילת יולי, אבל יולי ממש נכנס בכל הכוח, גם מבחינת כל הסרטים של הקיץ, והמון קהל בבתי הקולנוע, ונורא נורא נורא חם בחוץ. ואני נורא זוכר מהילדות שלי רדיו של יולי-אוגוסט, רדיו של חופש גדול, ושנורא חיכיתי לשמוע רדיו של חופש גדול, כי היה בו משהו נורא שמח. הרבה אנשים תמיד היו באולפן ודיברו, ותמיד ניגנו שירים שמחים. אני לא כזה חסיד גדול של שירים שמחים, אבל כנראה שכשנורא חם בחוץ ויש כל כך הרבה אור, אז אין ברירה לנגן שירים שמחים. אז רק בגלל שנורא קיץ בחוץ, הנה שיר נורא נורא קיצי.
Yeah. I can feel the stars shining. I can see the stars aligning. I know that it's perfect timing. I can feel my heart beating. I can feel the love peaking. I know that we're gonna need it. Just keep that smile up on your face. 'Cause everything's gonna be okay. Just sing along with it. I know somebody loves me. Someone be trying to hug me. Road is getting bumpy, but it's gonna be a lovely day. I know you feel lonely. Someone be trying to hold me. You can't be acting grumpy. It's gonna be a lovely day. Love, 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 love. Love, 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 love. Love, 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 love. It's gonna be a lovely day.
I see too many days like this. Hope you know that I
But we both know glitter don't make gold. Some's what we always told. But we both already know how that story goes. Let's make time to make some. Let's dream a lie to chase some. Let's love hard to say some. And don't forget it gets better. Just keep that smile up on your face. Cause everything's gonna be okay.
Just sing along with it. I know somebody loves.
Yeah. How many of you wanna pull up with us? Woo. To the function?
True.
It ain't nothing.
Yeah.
Let your head go.
Hey.
Keep it jumping.
Woo.
Don't let your chin hang low.
Yeah.
No matter who you are, you deserve a halo.
Hey.
Just need a little love, you can keep the pace old. Always here for some fun, that's just how my day goes. Just keep that smile up on your face.
טוב, כמובן, שמה שעושה את השיר המאוד מטופש הזה, זה הסימפול Lovely Day של ביל ווידרס, שמלווה את כולו. קיץ, ככה נשמע קיץ בעיניי. ועבורי זה מתוך החיים הסודיים של חיות המחמד 2, להיט בבתי הקולנוע, הסרט הכי נצפה בסוף השבוע האחרון בבתי הקולנוע בישראל, לדעתי כבר 100,000 איש. צפו בו בכלל, סרטי אנימציה. דיברנו עליו קצת בשבוע שעבר, לא נורא התלהבתי ממנו. אבל חביב, אני יודע, אם אתם מחפשים משהו לעשות במזגן ועם צבעים וחיות חיות מדברות. אני רוצה שאת החלק הראשון של התוכנית נקדיש היום למשה מזרחי, ויש לזה כמה סיבות. קודם כל, כי בסוף השבוע התחיל בסינמטקים רטרוספקטיבה מסרטיו, כולל עותקים חדשים לכמה מהסרטים הקלאסיים שלו. במה ישראלי שפעל גם בישראל וגם בצרפת, והוא היה נורא מפורסם פעם, תכף נדבר על זה, אבל היום לא מספיק מכירים את שמו. אני חושב שזה דרך טובה להשלים את, את הפילמוגרפיה ולהתוודע לבמאי הזה. אני חושב שהוא במאי חשוב, ותכף גם את זה אני אסביר למה אני אומר את זה. הוא נפטר לפני שנה פחות חודש, באוגוסט שנה שעברה, הוא נפטר בגיל 86, זכה לאריכות ימים. וזכה באוסקר גם לפני 20 שנה, סליחה 40 שנה, ב-1978 הוא זכה באוסקר כנציג צרפת לאוסקר לסרט כל החיים לפניו. גם הסרט הזה יוקרן במסגרת הרטרוספקטיבה. הסיבה שהם עושים את הרטרוספקטיבה הזאת בסינמטקים עכשיו, גם במלאת שנה לפטירתו, לזכרו, וגם כי גם יצא ספר חדש שנקרא מבוא לאהבה, שכתב מרת פרחומובסקי, ששיבשתי, כתב ספר של שיחות שלו ושל אחרים עם עם משה מזרחי, וממש דן בסרטים שלו, ומנתח אותם ומדבר איתו על הסרטים. במאי שהרגיש לכל אורך הקריירה שלו שהוא אאוטסיידר לתעשיית הקולנוע הישראלית, ועוד רגע אני אנסה להסביר למה הוא באמת היה אאוטסיידר לתעשיית הקולנוע הישראלית. חלק מהרצון שלי לדבר קצת התעורר בזכות או בגלל או בעקבות הביקורת שכתב אורי קליין בסוף השבוע האחרון במוסף ספרים של הארץ על הספר של מרת פרחומובסקי, מבוא לאהבה, אז הוא ציטט שם שתי פסקאות שמשה מזרחי אמר לאורי קליין ברעיון לפני 10 שנים. לא מתוך רעיונות בספר, אלא מתוך רעיון שאורי קליין קיים איתו לפני 10 שנים, והוא אומר שם כמה דברים. אומר, אז הוא כותב אורי קליין, דברים שאמר מזרחי שסיכמו את תחושתו לגבי מקומו בתולדות הקולנוע הישראלי נחרטו בזיכרוני, ופה מצטט את מזרחי מהרעיון שלו. מאחר שהסרטים שלי התייחסו באופן שונה ליחסים בין אשכנזים לספרדים בחברה הישראלית, נתקלתי לכל אורך הדרך בחוסר הבנה גם מצד הממסד הישראלי וגם מצד הביקורת, ואין לי מושג בעצם למה, אין לי מושג איך אפשר לדבר על הקולנוע הישראלי בלי לכלול את סרטיי בתוכו. יכול להיות שבגלל הביוגרפיה שלי, שהובילה אותי מאלכסנדריה לירושלים לפריז, אני נראה זר, אבל הסרטים שאני עושה אינם זרים, אלא אם כן אני טועה. ואז הוא אומר גם באותה הזלנות, מה אפרים קישון ידע על מזרחים? גם בציטוט מתוך הרעיון, סלח שבתי הוא סרט מגעיל באופן שבו הוא מייצג את עוד המזרח. הוא הוסיף שבושה שקומדיות הבורקס היו לסרטי פולחן. אז זה משה מזרחי ברעיון משנת 2009. ועכשיו אפשר באמת להסתכל על מכלול הפילמוגרפיה של משה מזרחי ואת השפעתו על הקולנוע הישראלי, והשפעתו על הקולנוע הישראלי רבה מאוד, הוא במאי שמאוד השפיע על הקולנוע הישראלי, ולכן היום זה, גם הרטרוספקטיבה וגם הספר הזה הם חיוניים וחשובים, לא רק כאנדרטאות לזכרו, הנצחת המשפחה וכן הלאה, אלא כי באמת הגיע הזמן לשים אותו בתוך הקונטקסט הנכון, ויודעים מה, ואפילו מבחינתי לתקן את איזשהו סוג של מיסקונספציות של משה מזרחי לגבי עצמו, אני חושב שהיו לו. אז קודם כל אני חושב שהוא צדק מבחינת הממסד הקולנועי, ותכף נבין מה זה הממסד הקולנועי, הוא באמת היה אוטסיידר. מה זה הממסד? הממסד זה התעשייה המקומית, אנשי האקדמיה שלא לימדו אותו, לא לימדו את הסרטים שלו, והביקורת, שבאמת לא ידע לחלוטין איך להתייחס אליו, אז הוא אף פעם לא באמת היה חלק מהקנון. אבל הקהל ידע מי הוא. הקהל בשנות ה-70 ידע מי הוא. יש לו הרבה סרטים, ובאמת חלק מהסרטים שיוצגו ברטרוספקטיבה לא ראיתי. אני מודה, חלק מהם אפילו לא שמעתי עליהם. אז אני חושב שאני אשלים בחלק מהדברים שאני לא מכיר. אני גם צריך להגיד, כי אני לא פה בתור דובר מטעם משה מזרחי, זה שלא כל הסרטים שלו טובים. יש, תכף נדבר על 4 סרטים שאני חושב שהם מאוד מאוד חשובים, אבל ראיתי סרטים נוספים שהוא ביים אחר כך, יותר מאוחר בשנות ה-80 והלאה, וגם את הסרט הראשון שהוא ביים, כבר הייתה רטרוספקטיבה קטנה, הוא מחווה לסרטיו בפסטיבל קולנוע דרום לפני כמה שנים, אז גם שם קצת השלמתי דברים שלא ראיתי ולא אהבתי. אבל יש רגע בתולדות הקולנוע הישראלי, בין 1972 ל-1978, 6 שנים שבהם אי אפשר לנתק את הקולנוע הישראלי ממשה מזרחי. ובאמת הוא האוטסיידר, לא רק כי הוא הגיע מאלכסנדריה, אלא כי הוא הגיע מצרפת. הקולנוע הישראלי הוא קולנוע שהוא מבוסס קבוצות וחבורות, אנשים ש... חברת לול, אנשים שגדלו ביחד באיזה תיאטרון והתחילו לעבוד, אנשים שעבדו בהפקה והמשיכו לעבוד על האנשים שלמדו ביחד באוניברסיטה ויצרו איזושהי קבוצה שהמשיכה ליצור, ומגיע מישהו שהוא מצרפת וכבר יש לו איזשהו סוג של רקורד מצרפת, הוא היה אסיסטנט של במאים מוכרים, הוא עשה סרט צרפתי שאומנם צילם בישראל אבל סרט צרפתי, והוא מגיע לקולנוע הישראלי ומנסה למצוא את מקומו בתוך הקולנוע הישראלי, והוא עושה משהו שבעיניי הוא דבר מדהים, מה שהוא עשה. הוא הלך למנחם גולן. עכשיו, כל האנשים שיודעים, שחיו בשנות ה-70, אני מניח שידעו, שאם אתם רוצים לעשות סרט אישי, שמדבר על המשפחה שלכם, שמבוסס על האוטוביוגרפיה שלכם, ושיש בו משהו עדין, ושהוא לא נראה מסחרי על פניו, אין לכם מה ללכת למנחם גולן, שמחפש רק שוברי קופות. אבל משה מזרחי כנראה או לא ידע, או שהייתה לו תעוזה, לא יודע מה הקונטקסט, אבל הלך למנחם גולן, המפיק הגדול של הקולנוע הישראלי באותה תקופה, אשף השלאגרים של הקולנוע הישראלי באותה תקופה, עשה לו פיץ' וקיבל כסף, והלך לצלם את הסרט הישראלי הראשון שלו, אני אוהב אותך רוזה. הסרט זכה להצלחה נאה בארץ, והוא היה מועמד לאוסקר. שני סרטים של משה מזרחי, שני סרטים ישראלים של משה מזרחי, היו מועמדים לאוסקר ברצף, שנה אחרי שנה. 72 ו-73. בעצם, זה כאילו שנה אחר כך באוסקר, זה 73 ו-74, אני חושב. ברצף עם השוטר הזולאי של, של אפרים קישון. כלומר, אפרים קישון, אני אוהב אותך רוזה, והבית ברחוב שלוש, היו מועמדים לאוסקר הזר, שלוש שנים ברציפות. גם אחד אחרי השני. כלומר, זה חיבור ראשון בינו ובין אפרים קישון, שהוא כל כך נגעל ממנו לפני 10 שנים, אבל באותה תקופה הם היו כאילו על אותו, על אותו רצף. אנשים יוצרים שעשו סרטים שהקהל קיבל, שהיה בהם איזשהו סוג של עדינות, כן? השוטר הזולאי, אחד הסרטים יותר עדינים ש, שאפרים קישון יצר, ושזכו להצלחה גם במקומי וגם בבינלאומי. הסרטים של, של משה מזרחי הוקרנו בפסטיבלים בברלין, ובפסטיבל כאן. אז שוב, היה, היה לו שם, היה לו מוניטין בינלאומיים. אז הקהל הכיר אותו. בעולם הכירו אותו. היה לו, היה לו שם. עד כדי כך שאחרי שהוא היה מועמד פעמיים לאוסקר, התעשיית הקולנוע הצרפתית, שהוא, כאילו שהוא הגיע ממנה, ששם הוא התחיל את דרכו בקולנוע, פנתה אליו כדי שהוא יאבד למסך, יביים את העיבוד הקולנועי לכל החיים לפניו, הספר של אמיל אג'אר, שבאנגלית קראו לו מדאם רוזה, שזה מעניין, שהסרט, הוא עשה סרט שנקרא אני אוהב אותך רוזה, ואז הוא עשה סרט שנקרא מדאם רוזה. אבל בעברית אנחנו מכירים אותו כשם הספר, כל החיים לפניו. ועל הסרט הזה הוא זכה באוסקר, מטעם צרפת. האוסקר שעדיין נמצא בתל אביב, בבית שלו ושל, ושל אשתו, מיכל בת אדם, באזור שם פרישמן, פרישמן גינת רות. היה סרט מאוד יפה לפני שנה או שנתיים על מיכל בת אדם. אני מקווה שאני בתמונה, ועל הזוגיות המבוגרת שלה עם, עם משה מזרחי, ורואים שם את האוסקר שזקוק לפוליש, אבל רואים אותו, נמצא בפריים שם בין כל הספרים והניירות על, על אחד הארונות. אז הפסלון נמצא שם. אז זה ה... אז זה הסיפור, ב... הסיפור בקצרה, על זה שהוא כן היה מוכר באותו זמן. אבל מה הייתה הבעיה? הבעיה היא שבמקביל לעבודה שלו בקולנוע, נוסד החוג לקולנוע באוניברסיטת תל אביב, שרצה ליצור סרטים כאלה, סרטים אישיים, עדינים, ליריים, שמבוססים על, על המקום הזה, שמבוססים על המשפחה של היוצר, שיש בה משהו אישי מאוד, של כאילו לא מתחנפים לקהל הרחב, אבל מנסים לספר סיפור, מנסים לספר את הסיפור האישי של היוצר, באופן כזה שהוא באמת נגיש לקהל. בוגרי המחזורים הראשונים של החוג לקולנוע באוניברסיטת תל אביב, הקימו לובי, שנקרא, או קבוצת, מניפסט קבוצתי שנקרא קבוצת קיץ, קולנוע ישראלי צעיר, שבו הם קראו בין השאר למדינה להתערב בנושא הזה של הפקת הסרטים, כדי לאפשר ליוצרי קולנוע לעשות סרטים שהם לאו דווקא מסחרים, שהם לא פונים למחנה המשותף הרחב ביותר, שהם לא מתחנפים אל הקהל, ושיש להם את היכולת ואת האפשרות להיכשל גם, אבל בשם הבאה האומנותית, כדי לקדם את אומנות, כדי שיהיה את האפשרות להיכשל, והדרך לעשות את זה, זה על ידי תמיכת המדינה בקולנוע, הקמת קרן קולנוע. שזה נכון, אבל כשהם הציגו את הקייס שלהם, הם דיברו, אנחנו באים לתקן את סרטי הבורקס. יש קולנוע ישראלי מאוד פופולרי, הקולנוע הזה הוא קולנוע עממי, וולגרי, חנפני, מסחרי באופן מפגיע, ואין בו שום דבר אומנותי, יש בו רק משהו בידורי. עכשיו אני קורא תיגר גם על הקריאה הזאת, אבל בואו נצא מנקודת הנחה שזה נכון. אוקיי? באמת היה קולנוע שהוא קודם כל היה בידורי, לפני שהוא היה אומנותי. לא, שוב, אני לא חושב שיש בזה רע, אבל אוקיי, בוא נגיד שצריך לתקן את הנקודה הזאת. אבל בדרך כשהם יצרו את הקייס שלהם, בשנת 1978, השנה שבה משה מזרחי זכה באוסקר, במאי ישראלי, עולה על במה באוסקר וזוכה באוסקר, השנה שבה הם עושים, כותבים את, את המכתב הזה ומתחילים את הלובי ל... ל להקים את קרן הקולנוע, הם מתעלמים מהסרטים של משה מזרחי. וההתעלמות הזאת נראית לי כל כך מכוונת וכל כך מודעת, שזה המקום שבו אני מרגיש שאם משה מזרחי מרגיש איזשהו סוג של סטייה או הדרה מצד הממסד הקולנועי או מצד האקדמיה הקולנועית, אני חושב שזה מתחיל שם. ואני חושב שאני גם יודע למה הם עשו את זה. עכשיו הוא יגיד אלכסנדריה ומזרחיות וזה, ואני לא פוסל את זה, קודם כל כי חוויה אישית אי אפשר להתווכח איתה, וגם יכול להיות שזה נכון, אבל אני חושב שמשה מזרחי כל הזמן היה ההוכחה לטעות שיש לאנשי קבוצת קיץ. לאנשים האלה שיצאו מהחוג לקולנוע, רצו לעשות סרטים אישיים, ושהם לא דווקא סרטים מסחרים. כי משה מזרחי עשה בדיוק את זה. כי הם כל הזמן פנו, האנשים האלה שרצו להקים את קרן הקולנוע, אמרו, הרי מנחם גולן לא ייתן לנו לביים סרטים, כי אנחנו רוצים לעשות סרטים שהם אלטרנטיביים לקולנוע של מנחם גולן. והנה זה בדיוק מה שעשה משה מזרחי. משה מזרחי כל הזמן היה האנטיתזה לכל מה שקורה מסביב, גם מהצד של הקולנוע המסחרי וגם מהצד של הקולנוע האומנותי. הוא כל הזמן היה שם כמין תמרור שהם טועים, שמה שהם אומרים יכול לקרות, ולכן הבעיה היא לא במערכת, אלא הבעיה היא בהם, ביוצרים, שלא מצליחים לתקשר עם מנחם גולן, שלא מצליחים לתקשר עם קהל רחב, גם כשהם רוצים לספר את הסיפור הפנימי, האישי, הפוליטי, החברתי שלהם. ומשה מזרחי שוב ושוב הראה שהוא יכול לעשות את זה. אז זה, אני חושב, נקודת המחלוקת הראשונה המשמעותית שהייתה בין משה מזרחי והממסד הזה, כי הוא הוכיח במעשיו ובסרטיו ובהצלחותיו, ובגישתו המאוד נינוחה ונעימה ועדינה לחיים, שהם טועים. אז לכן הם לא יכלו להכיל אותו בתוך הקנון הישראלי, לא יכניסו אותו בתוך... אבל הסרטים שלו זכו להצלחה, ואי אפשר להתעלם מהם. אז זה דבר אחד. הדבר השני זה שצריך... לדבר קצת, ודיברתי זה ממש בצירוף מקרים, לפני כמה שבועות דיברתי פה על, 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 על שייקי אופיר, אפרופו הסרט התעודי שלו, שמוצג בקולנוע לב, החיים הנסתרים של, של שייקי אופיר, וישמעתי פה את המאחון הבולבנת, שהפך לסרט שביים משה מזרחי. לא ידעתי אז, כשאמרתי, שדיברתי על שייקי אופיר, לא ידעתי שמתוכנית רטרוספקטיבה למשה מזרחי, אם את יודע, הייתי מחבר את זה, אבל זה מעניין לראות את, את החיבור שהיה בין שייקי אופיר ובין, ובין משה מזרחי. חיבור שהיה לשייקי אופיר רק עם עוד במה אחד אחר חוץ ממנו, וזה אפרים קישון. כשם שאפרים קישון לקח את הדמות הקטנה של השוטר והפך אותה לדמות גדולה מאוד מאוד בהשראת שייקי אופיר, כך שייקי אופיר מצא איזושהי אוזן קשבת, או משה מזרחי מצא הזדהות נורא גדולה באישיות הזאת של, של שייקי אופיר, ואנחנו רואים שאלמנטים מתוך הביוגרפיה של שייקי אופיר נמצאים בתוך הסרטים של, של משה מזרחי, שהוא מספר על המשפחה שלו, אבל בתוך זה הדמות היא כאילו דמות שנכתבת בהשראת שייקי אופיר. אז הדמות הכי משמעותית הזו זה הדמות שמגלם בבית ברחוב שלוש. יש שם רגע שהוא בא מספר את הסיפור שלו, שהוא מנסה להסביר לאימא של, של גילה אלמגור, דרך אגב שהיא האימא של משה מזרחי, כן, מגלמת את האימא של, של גילה אלמגור בסרט, איך הוא יודע כל כך הרבה שפות, ספניולית ועברית ואנגלית וצרפתית וכל הזה. אז הוא מספר לסיפור על הבית שבו הוא גדל ועל, ועל השכונה מסביב, על ערב רב השפות שהוא בתוכם הוא גדל בתור אשכנזי, וזה הסיפורו של שייקי אופיר. זה הסיפור האמיתי שלו. ואז בעקבות המפגש הזה, שייקי אופיר פנה אל משה מזרחי ונתן לו את הרעיון הזה של לעשות את הבולבנת המערכון שלו, להרחיב את זה לסרט יחסית עממי ויחסית יחסית קומי, יחסית לסרטים הקודמים של של משה מזרחי, וסרט שהוא יותר אישי לשייקי אופיר מאשר אישי למשה מזרחי. אז מהבחינה הזאת, יש משהו, יש יותר דמיון בקולנוע של משה מזרחי ובקולנוע של אפרים קישון, ממה שמשה מזרחי רוצה בוודאי להודות, אולי בערוב ימיו, בגילו המתקדם, או כשהוא מסתכל לאחור על הסרטים, או על, או על הנוכחות שיש לאפרים קישון בתרבות, מול הנוכחות ההולכת ונחלשת שיש לסרטים של משה מזרחי בתרבות, אבל בזמן אמת יש דמיון מסוים בין בין היוצרים האלה. אז גם זה צריך להסביר. והנקודה האחרונה שאני רוצה לדבר פעם, איך הוא באמת השפיע על הקולנוע הישראלי של זמננו. אז בואו נזכר קודם כל בליהוק של הבית ברחוב שלוש. הבית ברחוב שלוש, אני אעשה פה, אני אפתח פסקה חדשה, מתרחש בתל אביב של אמצע שנות ה-40, לפני ימי מלחמת העולם השנייה, לפני הקמת המדינה, המנדט הבריטי, המחתרות, האצ"ל, הלח"י, והפצצות של חיל האוויר המצרי על תל אביב בימי הבאים הראשונים של מלחמת העצמאות. כל זה נמצא בסרט, בבית, הבית בחוף שלוש, בשלוש בנווה צדק. וזו משפחה שיש כאילו כמה משפחות שחיות יחד במין מתחם כזה של, סביב חצר. ואני, תזכירו, זה 73. אני, תקשיבו, אני בטוח, כי גם דיברנו על זה, לא יודע אם הזכרנו פה, לא יודע אם דיברנו פה על החיוך האתרוסקי, כן, דיברנו על החיוך האתרוסקי שבוע שעבר. המפיק הוא ארתור כהן, שהפיק את הגן של פינצי קונטיני, שזכה באוסקר, ניצח את השוטר אזולאי באוסקר, והיה להיט נורא גדול, כי זה סרט כזה איכותי של ויטוריו דה סיקה, על יהודים באיטליה, ערב מלחמת העולם השנייה, עליית הפשיזם והנאציזם. אני משוכנע שכשמשה מזרחי עשה פיץ' למנחם גולן על הרעיון שלו, על הסרט על ילדותו, עליו כנער בתל אביב של שנות ה-40, ועל האופן שבו המשפחה חיה בתוך חצר כזאת, ואז כאילו ההיסטוריה של המדינה פורצת לתוך החצר, האצ"ל, הלח"י, קלגסי המנדט הבריטי, מנחם גולן אמר, הרי זה הוא הגן של פינצי קונטיני בישראל, אני משוכנע בזה. אז הנה חיבור בין הדברים האלה. אז באמת, זה מין סוג של הגן של פינצי קונטיני בקונטקסט ישראלי. גם סרט שזכה להצלחה יפה, לא ענקית, זה לא מחר מיליונים, מחר מאות אלפי כרטיסים בתקופה שבה לא הייתה תמיכת המדינה לסרטים. כל כרטיס הלך להם למימון ההפקה עצמה, אז אני חושב שהסרט הזה לא הפסיד כסף. ועוד עם הקרנות בחול וכן הלאה, אז בוודאי גם היה סוג של להיט. בתפקידים הראשיים בסרט, גילה אלמגור בתפקיד האימא של הגיבור, או האימא של מגלמת בעצם את האימא של משה מזרחי עצמו, ויוסף שילוח. 20 שנה אחר כך גילה אלמגור ויוסף שילוח מגיעים ביחד לתפקידים הראשיים, אתור זוג נשוי בסרט של שם מזרחין, לילה סדה, סרט הראשון שלו. וא', ברור לכל מי שרואה את זה שזה לא צירוף מקרים, ואז אם אתם גם שואלים את שם מזרחין, אז הוא אומר, בוודאי שזה לא צירוף מקרים, זה לחלוטין מחווה להבית ברחוב שלוש, ומחווה למשה מזרחי. ובמידה מסוימת, הקולנוע הישראלי משנות ה-2000 ואילך, הוא קולנוע משה מזרחי. כלומר, היכולת של היוצרים העכשוויים לספר את הסיפור האישי שלהם, כן? חתונה מאוחרת של דובר קוסשווילי, כנפיים שבורות של ניר ברגמן. הסיפור שלהם, גם אם זה סיפור עדתי, סיפור שלא מסופר על ידי במאי שהוא לא בן העדה, אלא במאי שהוא בן העדה. זה גוף ראשון גם כי זה הסיפור שלי, וגוף ראשון גם כי אני חלק מהחברה שבה הסרט הזה מתרחש, שעלילת הסרט מתרחשת בתוכו. ושהסרטים האלה צריכים להיות קומוניקטיביים עם קהל, ולהצליח בקרב קהל, ולהצליח לא רק בקרב קהל מקומי, אלא גם בחול, זה המודל שמשה מזרחי הצליח ליצור בשנות ה-70, ושלקח לקולנוע הישראלי קרוב ל-30 שנה להדביק את, את המודל הזה ולפצח אותו ולהבין אותו ולעשות את זה. שזה המודל האירופאי. זה המודל האירופאי של הקולנוע, של לספר סיפורים אישיים באופן שהוא קומוניקטיבי לקהל הרחב. לא סרטים שהם או וולגריים ולכן מתחנפים קהל, או סרטים שמפנים עורף לחלוטין לקהל. כל אלה אופציות, אבל המיינסטרים הוא קולנוע, מבחינת קולנוע איכותי, הוא קולנוע שיש בו אלמנט אישי, אבל שהאלמנט הזה יכול להיות וצריך להיות נגיש לקהל רחב. אז אנחנו חיים במציאות משה מזרחית בקולנוע הישראלי כיום, אז מגיע לו את מגיע לו הכבוד שלו. וכשהוא אומר מה, בגלל שרוב הסרטים של משה מזרחי במרכזם דמות נשית, הוא במאי של דמויות נשיות, הוא מיכל בת אדם אני אוהב אותך רוזה, גיל אלמגור בבית ברחוב שלוש, סימון סיניורה בכל החיים לפניו וכן הלאה, במאי נשי מאוד. אז כשהוא שואל כזה בהתרסה, מה אפרים קישון יודע על מזרחים? אז התשובה שלי היא בדיוק מה שאתה, משה מזרחי, יודע על נשים. לא צריך להיות אישה כדי לכתוב על אישה. זה ודאי עוזר, זה ודאי יותר טוב ויותר אמיתי ופחות סטריאוטיפי, אבל זה אפשרי. והנה ההוכחה. אז אפרים קישון לא ידע על מזרחים, הוא ידע לכתוב על דמויות מזרחיות, ואם הוא טעה בסטריאוטיפים, אז אני מניח שאפשר להאשים גם את משה מזרחי בטעויות כאלה, בעודו כותב על דמויות נשיות. אז בקיצור, יש פה מלחמה על זהות ועל הגדרה ועל המקום בתוך הקנון ועל המקום בתוך ההיסטוריה, אבל אני חושב שכשאורי קליין מהדהד את קולו של משה מזרחי ששואל למה האקדמיה והממסד והביקורת לא קיבלו אותי, אז אני חושב שאורי קליין, בוגר המחזור הראשון באוניברסיטת תל אביב בחוג לקולנוע, יודע את התשובה וצייר אותי שהוא לא נתן את התשובה. זו מבחינתי התשובה למה משה מזרחי כל כך הפריע לאנשי האקדמיה, אנשי האקדמיה, אנשי האוניברסיטת תל אביב וקולנוע, שנוכחות שלו הייתה סתירה. סתירה, כן, זה לא סתירה בפרצוף, אלא סתרה את הטענות שלהם לגבי הקולנוע הישראלי והאפשרויות שלו, ובעצם הוכיחה שהוא צדק והם טעו. לקח לקולנוע הישראלי המון זמן לקלוט את זה ונחזור אל המודל שלו. אוקיי, אז זאת, אלה ההמלצות שלי, אם אתם רוצים בשורה התחתונה. הבית ברחוב שלו שהוא סרט נפלא, לכו תראו אותו, יש עותק דיגיטלי חדש שלו, אדם גרינברג צילם אותו עם המוזיקה, השירים של שושנה דמרי ויפה ירקוני, זמרות המלחמה, כאמור, שירי טרום הקמת מדינת ישראל. כל החיים לפניו, שאני מאוד, זה אחד הדברים שאני הכי מחכה להם ברטרוספקטיבה, לראות את זה מחדש. הרבה זמן לא ראיתי את הסרט הזה, אבו לבנת, גם סרט, וגם אני אוהב את החוזה, שלושת הסרטים האלה שהוא ביים בישראל, כולם עם הצילום המאוד מאוד יפה של אדם גרינברג, גם על זה צריך לדבר, על נוכחות של צלם בסרט, ותרומתו של צלם לסרט, להצלחתו של, וליופיו של סרט, אז אי אפשר לנתק את אדם גרינברג מהיופי של הסרטים של משה מזרחי. אז ארבעת הסרטים האלה שהוא ביים בשנות ה-70 הם מבחינתי הסרטים המשמעותיים. הסרטים אחרים שראיתי לא היו טובים, לא אהבתי אותם, אבל אם אני אמצא משהו שלא ראיתי ולא הכרתי ושהוא ראוי, כמובן שאני אדכן. אני אדכן אתכם. לפני כמה שבועות עשיתי פה ספיישל במלאת 35 שנה ל-Brilliant Trees, האלבום של דיוויד סילבן, האלבום הסולו הראשון של דיוויד סילבן, והקדמתי את זמני. האלבום יצא שלשום, לפני 35 שנה, בשבעה ביולי. אז השבוע לפני 35 שנה, יצא האלבום הזה. אלבום סולו ראשון של דיוויד סילבן, שהיה הסולן של ג'פן. וככה זה מתחיל, Pulling Punches. שיר בן 35 שנה, לא רואים עליו. זה מלפני 35 שנה, 1984. פולינג פאנצ'ס זה לעשות אגרופים בכאילו, אז זה תומאס דולבי, סקרין קיס, שזה נשיקה בכאילו, הכל מושגים מעולם הקולנוע.
So it seems a Croydon thousand miles of real estate to choose from. You begin to see the value of your freedom. The moon is bright in the haze above old Hollywood. And you look down from the hills, and it's 3 o'clock in the morning. Sorry if he hit you, but he's buried in the screenplay of his feature. Screen kiss, one screen kiss, straight from a film, I forget who was in. Screen kiss, one screen kiss, blue filter lens, I pull out Vaseline. Change the world, change the world overnight, any more than the invention of the six-gun child, any more than the discovery of radium. Oh, California tipping in the ocean. Straight from a film, I forget who was in. Screen kiss, one screen kiss, blue filter lens, spare our Vaseline. But all the rushes look the same. On the desert movie, I wouldn't pay to see again.
Screen Kiss, תומאס דולבי, מתוך The Flat Earth 1984, אז אין לנו את Brilliant Trees 1984, The Flat Earth 1984, שניים עם מושגים מעולם הקולנוע, Pulling Punches ו-Screen Kiss. וגם על תומאס דולבי עשיתי ספיישל לפני כמה שבועות, אז אם אתם רוצים עוד קצת תומאס דולבי ועוד קצת דיוויד סילבן, דפדפו אחרונית באתר של kzradio.net, רדיו הקצה, ותמצאו שם דברים שעשיתי, ואני חושב שזהו, בזאת אפשר להפסיק לחגוג להם ימי הולדת לשני אלבומים האלה. לא מבטיח, אבל דרך אגב, כי אני מאוד אוהב אותם, ואני שומע אותם, ואני אשמח להשמיע עוד. אז נראה. עוד סרט חדש מסוף השבוע שעלה בבתי הקולנוע, בוודאי שמעתם עליו, ספיידרמן רחוק מהבית. תראו, אני מאוד אוהב את ספיידרמן, אני מאוד אוהב סרטי אקשן בייחוד בקיץ, אני מאוד אוהב שדברים מתפוצצים, ומרדפי מכוניות ותעופה, ואנשים שעפים בין בניינים. כך שמהבחינה הזאת, הסרט הזה סיפק אותי, נהניתי, חיבבתי אותו, הוא היה בסדר גמור, אני חושב שטום הולנד הוא יופי של פיטר פארקר, תמיד הייתה בעיה איך ללהק את פיטר פארקר, אני חושב שטובי מגווייר היה לא רע בכלל בספיידרמנים של סם ריימי, ואני חושב שטום הולנד הוא נהדר, באמת הוא אחד הפיטר, הוא הפיטר פארקר הכי חביב. שהיה עד עכשיו. אני תמיד בפיטר פארקר הזה, קשה לקלוט אותו כחננה, כשהוא בלי המסכה, וקשה לקלוט אותו כגיבור כשהוא עם המסכה. אז נורא, הליהוק נורא לא ברור את מי מלהקים. ואיכשהו תום הולנד מצליח לגרום לי להבין שהוא חננה ויכול להיות גם גיבור על. אני מבין את זה. קודם כל, אז בואו נשים לב לזה שיש איזשהו סוג של פגישת מחזור של בילי אליוט בבתי הקולנוע כרגע. מי שגילם את בילי אליוט בסרט המקורי זה ג'יימי בל, ג'יימי בל עכשיו משחק את ברני טופין ברוקטמן, סרט על אלטון ג'ון, ומי שכתב את התסריט לרוקטמן הוא לי הול, שכתב את בילי אליוט. ותום הולנד מספיידרמן גילם את בילי אליוט בווסט אנד, על הבמה בווסט אנד, בגרסת המיוזיקל של הסרט, גרסת המיוזיקל של בילי אליוט, שמי שכתב את השירים למיוזיקל הוא אלטון ג'ון. אז ככה אלטון ג'ון ובילי אליוט ותום הולנד וג'יימי בל ולי הול, כולם מתחברים אחד עם השני, אבל אין שירים של אלטון ג'ון בספיידרמן, שזה חבל. הבמאי הוא ג'ון וואטס, שזה הסרט ספיידרמן השני שהוא עושה, אני חושב שהוא במאי נחמד עד עכשיו, הוא עשה את קופ קאר שהיה בסנדנס לפני כמה שנים, אני כבר מחכה לראות מה הוא עוד עושה חוץ מזה, אבל כבמאי אקשן ובמאי ספיידרמנים, שמחבר בין הומור ודרמה קצת יותר נוגעת ללב, הוא עושה עבודה לא רעה ויש לו אנרגיה טובה, אבל אני מסקרן לראות מה הוא יעשה מחוץ למרוול. אז מה הבעיה בסופו של דבר? הבעיה היא באמת קצת סוג של מנת יתר, כי הסרט הזה הוא קצת כמו שצעתוע של סיפור הוא הסוף שלא היינו צריכים, אבל הוא בסדר בפני עצמו, אבל לא היינו צריכים אותו לטרילוגיה שכבר נסגרה לצעתוע של סיפור. ככה ספיידרמן הוא הסוף שאנחנו לא צריכים לסרט שכבר נסגר באנוקמים סוף המשחק, מלפני חודשיים, בסך הכל חודשיים עברו, זה כאילו, אני רציתי להגיד, האם כבר עברו 10 שנים, היינו חוגגים 10 שנים לאנוקמים סוף המשחק? לא, זה היה לפני חודשיים. אז כאילו, אפילוג, או אם תרצו, פרולוג לסיפור חדש, אבל איכשהו הסרט הזה ממשיך את הסרט ההוא, ואני חושב שזה נורא מעיק עליו, כי אחת הבעיות הגדולות בסרט הזה זה הטון שלו, כי ספיידרמן הוא יחסית קליל, הוא חננה, בתור סרט התבגרות, אז ספיידרמן החדש הוא לא רע, אבל בתור סרט שצריך לסחוב עליו את התיק הנורא גדול הזה של להתמודד עם העולם שאחרי הנוקמים סוף המשחק, אז המיקס הזה הוא נורא לא ברור לי, ובעיקר אני חושב שהוא לא מספיק מפותח בסרט, כי הוא לא גרם לי חשק להמשיך לראות עוד סרטי הנוקמים, מי יהיה איירון מן ומה יקרה הלאה, והאם יש בכלל הנוקמים. הסרט הזה לא דרבן אותי וסקרן אותי הלאה, אבל כן עשה לי חשק להמשיך לראות עוד דברים של ספיידרמן. אז אני מרגיש שאני צריך קצת מנוחה מהעולם הזה של מרוול, ואני חושב, אני מקווה שאנשי מרוול עסוקים או לנוח, קצת אחרי הנוקמים. בכל זאת, יש להם 2.7 מיליארד דולר לבזבז. לא מעט מזה ילך לכיסו של רוברט דאוני ג'וניור, אבל יישאר להם עוד קצת מזומן לבזבז. אז שיקחו את הזמן וינוחו, וברור שהם ימשיכו לעשות סרטים, כי כל עוד הסרטים האלה מרוויחים מיליארדי דולרים, אסור להם לא לעשות סרטים. אני חושב שזה בחוזה שלהם. וול סטריט לא תאפשר להם. אז ברור שהם עשו סרטים, אבל כדי שאני ארצה לחזור לו את הסרטים, אז תנתקו אותם כבר מהסיפור של הנוקמים ותישארו בסיפור של ספיידרמן סטנד אלון, או שתתחילו סיפור חדש שיעניין אותי. אבל אז זה מיקס נורא משונה יש בסרט הזה, שמצד אחד שישע אותי, ממש סרט כמו לראות סדרת נוער, אבל עם איזשהו סוג של מטען שנורא מכביד עליו. אפרופו סדרת נוער, אני אפנה תשומת לבכם לסרט נוסף שעולה בסוף שבוע קרוב בארץ, סרט ישראלי שנקרא הרפתקה בשחקים. שוב, אפרופו סדרות נוער, כל מי שיש לו נער או נערה בבית, פחות או יותר מגיל 10 עד נגיד, לא יודע, 15-16, בוודאי מודע לעולם הזה של סדרות הנוער, שעושים בשנים האחרונות הרבה מאוד תוכן לבני נוער ולילדים בישראל, והוא יחסית מושקע, ועם כוכבים גדולים, זה כבר תקופה ארוכה, אני מודע לזה, כל עוד הבנות שלי, בנות 10, וזה היה עוד לפני זה עם האי, החולמי, לא, לפני זמני. והיוצרים יודעים לעבוד די מהר, וסרטים, סדרות נראות די מושקעות. לא מאוד מפותחות מבחינת עלילות וסיפורים, הכל נורא חוזר על עצמו, אבל, אבל מאוד מושקע. יש באמת איזשהו סוג של בתי ספר לקולנוע, וגם למשחק דרך אגב. לא מעט, נגיד, ג'וי ריגר, מישהי שגיליתי, או שראיתי לראשונה בסדרה כזאת, וישר רואים מישהי שהיא כאילו... שהיא מצוינת. אז גם בית ספר למשחק וגם בית ספר לבימוי. אז סרט חדש נקרא הרפתקה בשחקים, אז אם אתם רואים את סדרות הנוער, אז אתם יודעים פחות או יותר את, את סוג הטון הזה של סרט שהוא באמת הוא מכוון לילדים ונוער. זה, אני, באמת אני חושב שהכותרת שלו זה סרט ילדים, אז אם אתם מחפשים משהו לילדים, אני חושב מגיל 6 או 7 ואילך, אין הרבה כאלה סרטים בארץ. יש סרטים, התחילו לעשות בשנים האחרונות סרטים לטף, ממש לגיל גן, גויבות, כל מיני סרטים עם הדוד חיים, אבל אין סרטים לגיל 10, 9, 8, 9, 10, אין סרטים כאלה, אלה סרטים שכבר כאילו אתם עוברים לידיים של דיסני, אלה הסרטים בשבילכם. אז פתאום יש סרט כזה שמתאים לגיל 10, 12, אבל למה אני קורא לזה סרט ילדים? כי כשאני נגיד נורא מתלהב מצעתוע של סיפור, אז אני לגמרי חושב שזה סרט שמתאים לכל גיל, כי ילדים נהנים מהבובות המדברות, והעלילה שהיא פשוטה, אבל המבוגרים נהנים כי יש בסרט איזשהו רגש, ויש תדר שלם שמשדר בסרט עבור ההורים ועבור המבוגרים. כל מיני דברים שילדים... או שהם לא קולטים, או שהם לא אמורים לקלוט. ולכן יש איזשהו סוג של מנעד מאוד יפה, גם מבחינת הרגש, וגם מבחינת המסרים והרעיונות, שכל הזמן הוא עובד בשני קצוות, אז הוא מתאים גם לבני 6, וגם לבני 66. הרפתקה בשחקים, הוא סרט ילדים, כי הוא משדר בתדר אחד. הוא מכוון לגיל 10, מבוגר שישב שם, או קהל מבוגר שישב שם, יגיד, אוקיי, זה נורא נורא נחמד לילדים, אבל זה כאילו, אבל זה לא עובד עליי, כי אנחנו רואים את המניפולציה, רואים את זה, כמו ספרות ילדים, כמו ספרים לילדים, שכשמקרים לילדים לפני השינה, אז אנחנו מבינים שזה לא, כן, שזה מיועד למוח קטן. אבל זה סרט נורא מושקע, עם המון אפקטים, זה סרט על שני ילדים, נער ונערה, שניהם חובבי טיסה, טייס ומטוסים, וזה יפה בפני עצמו, והם מוצאים גרוטה של מטוס ישן, איזה מטוס הם מוצאים? זה מסר שמית, נדמה לי. הם מוצאים מסר שמית ישן ממלחמת העצמאות, מטוס הקרב הראשון של צה"ל, של חיל האוויר הישראלי, ומחליטים לשפץ אותו ולהטיס אותו ביום במפגן חיל האוויר של יום העצמאות. זה פשוט סרט הלל לחיל האוויר הישראלי, ואני חייב להגיד, אני בא מאיזשהו סוג של, יש לי פטיש לחיל האוויר, בכלל חיל האוויר הישראלי, קצת יצא לי להיות, אז זה נגע באיזושהי נקודה שהיא נורא קרובה אליי מהילדות שלי ומאהבת המטוסים שלי יש, אז זה חיבר אותי לאיזושהי ילדות שלי. אז אהבתי, זה סרט נורא נאיבי, נורא מתוק, לא מתוחכם, אבל הוא נראה טוב, נראה מושקע. המון אפקטים של קרבות אוויר וטיסות וכן הלאה, אבל מאוד בסיסי, מאוד מאוד בסיסי. ילדים, ההורים שלהם וכן הלאה. אז אם אתם מחפשים משהו, ראיתם כבר צעצוע של סיפור, וראיתם החיים הסודיים של אחות המחמד, וראיתם המוסד, ואתם עדיין, עוד לא נגמר החופש, ואתם מחפשים משהו לילדים בין 8 ל-12, הרפתקה בשחקים, סרט ישראלי, וגם הסרט הזה, ממה שאני קורא עליו, זה סרט שהבמאי שלו, הוא שהוא איש אפקטים, עובד עליו כבר איזה 3 או 4 שנים, שוב, זה, כמו שדיברתי בזמנו על המוסד, זה נראה הכי סרט קיץ כזה שמפיקים אומרים, תביאו לנו סרט לזה, ולא, יש איש אחד שעובד ומושך את הפרויקט הזה על הכתפיים שלו, שוט שוט, סצנה סצנה, אז זה גם מישהו שהרים את הפרויקט הזה במו ידיו. אז גם זה ראוי בעיניי להערכה. אז זה הרפתקה בשחקים. אני חושב שהוא כבר בטרום בחורות, אבל מסוף השבוע הקרוב אתם תראו אותו בכל בתי הקולנוע בארץ. פסטיבל הקולנוע בירושלים מתקרב. התוכניה שלו פורסמה השבוע באתר של הפסטיבל jff.co.il. אנחנו נעשה עוד תוכנית לקראת הפסטיבל, אולי אפילו יותר מאחת עם כל מיני המלצות, אבל אני רוצה קודם כל להתחיל ולהמליץ על סרט שאולי שמעתם עליו אם אתם מסתובבים במקום הזה שנקרא האינטרנט, סרט שנקרא mid-90s, אמצע שנות ה-90, שכתב וביים ג'ונה היל. ג'ונה היל כתב וביים סרט, הוא כתב, אנחנו כבר יודעים שהוא היה שותף לכתיבה של סרטים, אבל פה הוא גם ביים סרט סקייטרים, שמתרחש באמצע שנות ה-80, השנות ה-90, ושתשמעו בבסקול את השיר הזה. וגם זה מ-1989, עם זה אנחנו מסיימים, סינמסקופ ברדיו קצה, תוכנית מספר 226. We'll be right back.
מן המסחוק. Yeah. עם יאיר רבן.
That's the radio.
This is the radio.
That's the DJ.
Hi, man.
It's a radio for speaking to God.
A radio signal from another world.